שלום, הבאתם טלפונים היום?
כן.
מצוין, בסדר?
עוד לא. נמשיך עם זה. בואו, נעשה חזרה קצרה לנושאים שמעסיקים אותנו. נשלים היום בלי נדר את נושא שיטות הקשירה, ונלמד את הגמרה על ההוא גברא דמיכסי גלימא דכולא תכלתא. בסדר? אז יש לנו פה כמה נושאים שעלו בפעם קודמת. נושא ראשון הוא נושא הקשרים. פגשנו את הקשר בסוגיה מצד אחד, קשירה על כל חוליה וחוליה. תפקיד הקשירה הוא לחזק את החוליה או להפריד בין החוליות. מצד שני, הגמרא מדברת על קשר עליון שהוא דאורייתא. שמה תפקיד קשר העליון? למה הוא דאורייתא? זה בין יתר תלוי בשאלה איפה בדיוק קשר העליון נמצא. כלומר, אם קשר העליון הוא קשר שקרוב לבגד, אז אפשר להניח שהמטרה, תפקיד, הקשר העליון הוא לחבר את הענף, את החוטים לבגד. זה צריך להיות חיבור חזק, וזה מדאורייתא. אם אני אומר שהקשר העליון הוא הקשר התחתון, עדיין אפשר להגיד שזה מה שמקשר לבגד, רק שהקישור נעשה בסוף, כן? זה קצת יותר רופף. בכל מקרה, תפקיד אחד אפשרי של קשר הוא כאמור לחבר לבגד, זה לכאורה קשר עליון. תפקיד שני שמופיע בדברי רבא בל"ח עמוד ב' זה כאמור קשר בין כל חוליה וחוליה, שהתפקיד שלו הוא או להפריד בין החוליות או לחזק את החוליות שלו ייפרדו החוטים. פגשנו בראשונים, לא בגמרא, פגשנו עוד קשרים, שזה קשרים מיותרים, זה חמישה קשרים, מופיע פה ברש"י, בסוף למתת עמוד א', לדעת רש"י תפקיד הקשרים הוא להשלים את הגימטריה של תרי"ג, כדי שהציצית תהיה כנגד, הגימטריה שלה כנגד תרי"ג, אין מקור בגמרא לכך, כך אני אזכיר את דברי הרמב"ן בפירושו לתורה במדבר. הרמב"ן על דברי רש"י על הפסוק וזכרתם את כל מצוות השם, שאומר רש"י שמניין גימטריה של ציצית 608 חוטים וחמישה קשרים, 600, 8 חוטים וחמישה קשרים הרי תרי"ג, כותב הרמב"ן אומר דברים פשוטים ולא אבין אותי. ראשית, מה שתוספות מהירים, שציצית הוא לא בגימטריה 600, כי זה כתוב בתורה חסר. שנית, אומר הרמב"ן שכל הסיפור של חמישה קשרים הוא ודאי לא מעיקר הדין. אני קורא דברי הרמב"ן, אומר הרמב"ן, ועוד שהחוטים לדעת בית הלל אינם אלא שלושה, והקשרים מן התורה אינם אלא שניים. כמו שאמרו, שמע מינה קשר עליון דאורייתא, דיס אל תדעתא לאו דאורייתא, כלאיים בציצית דשרא רחמנא, למה לי הקיימא לה תוכף דחיפה אחת אינו חיבור. אז כל נושא החמישה קשרים, והרמב"ן הוא ודאי לא מדאורייתא, והוא מעיר דבר פשוט, מה בציצית מזכיר את מצוות השם? התכלת, כן, כותב הרמב"ן, אבל הזיכרון הוא בחוט התכלת. שרומז למידה כוללת הכל שהיא בכל והיא תכלית הכל, ולכן אמר וזכרתם את כל שהיא מצוות השם, וזהו שאמרו מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכיסא הכבוד וכו'. במילים אחרות, מה שבעצם נרמז בדברי הרמב"ן, שהחמישה קשרים, מאיפה הם באו לעולם? תחליף לסימבוליקה של התכלת. היינו, שעה שיש תכלת, אז מה שיוצר את הסימבוליקה זה הצבע של התכלת. זה מה שמזכיר את מצוות השם. כשאין לנו תכלת, אז חיפשו משהו סימבולי שיחליף אותו. מה שהחליף אותו זה הקשרים. הזכרתי ממש בסוף השיעור הקודם, שכשיש יותר מקשר אחד, קשר הוא משהו פונקציונלי. אבל כשיש שניים או שלושה, אז הנוספים הם לא פונקציונליים, לא צריך אותם. אז הם סימבוליקה. מה הם מסמלים? מה קשר מסמל? ודאי אם הולכים פה בעקבות רבינו תם, שזה קשר כפול. הקשר מסמל את הקישור הבלתי ניתן להתרה של התחום הזה. כשדברים על קשר, הראשונים פה מתעקשים, צריך לעמוד בקריטריונים של הלכות שבת, שזה קשר של קיימא. הקשרים באים לסמל את ההתקשרות של יהודי לתורה שהיא בלתי ניתנת להתרה, שהיא לא מותנית. שזה מאוד מזכיר גם תכונה אחת של התכלת, כי שנלמד יותר על התכלת בהמשך, בדף ג', בית העתיקה מאוד מאוד התקשו לייצר צבעים עמידים וכביסה. בלשון הספרים שקצת קראתי בתחום, הם אומרים הם ידעו לעשות קטנים מבגדים עם צבעים, אבל צבע שנספג בתוך הסיבים והוא עמיד לכביסה היה מאוד נדיר, וזה אחד מהתכונות של התכלת. כלומר, תכונת הקשר הוא מסמל אחת מהתכונות של התכלת. אני גם מזכיר את שיטת האיתור, שלמה מטילים היום את החוטים באותו מספר, אם אין תכלת, לכל מה היינו צריכים להגיד? זוכרים את השאלה של תוספות? תפילין של יד לא מעכב של ראש, זוכרים רק של יד. אז אם תכלת לא מעכב את הלבן, אני צריך לקחת סך הכל את חוטי הלבן. אומר האיתו, התכלת יש לו כמה תכונות. תכונה אחת יש לו שהוא צבע, ויש לו עוד תכונה שהוא מצמר. מי שמטיל חוטי צמר, החוטים הם תכלת חיוורת. כלומר, יש בראשונים גישה עקרונית שרואה באופן שבו היום קושרים את הציצית, היא רואה בו ניסיון לייצר סימבוליקה שהיא סוג של תחליף לסימבוליקה המלאה יותר של התכלת. בכל מקרה, לגבי הקשרים, אז יש לנו פה עם כך קשר עליון, קשר בין חוליה לחוליה, שהרי הגמרא דוחה את הראיה, ואז עולה מאליה השאלה, אז אם צריך את הקשר הזה או לא, ושלישית לתמונה נכנס באיזשהו שלב מאוחר יותר, ובדי הראשונים נכנס כל הסיפור הזה של החמישה קשרים. אחד מהשאלות, נבוא אומר על השיטות, זה איפה משלבים את הקשרים בתוך החוליות והקריחות. איך בפועל אנחנו משלבים אותם. בסדר, וזה נושא אחד שראינו. נושא שני שראינו כאן בסוגיה זה המספרים. ראינו שמצד אחד שיעור חוליה הוא שיקוך וישנה וישלש, זה אומר שיש כאן שלושה, נכון? ראינו שלדעת הרמב״ם הכוונה שכל חוליה היא עשויה משלוש קריחות. למעט זאת, מישהו זוכר את שיטת הרייבד? הרייבד אומר שחוליה בנויה משבע קריחות, אז השלוש, מתוך כל חוליה של שבע, יש שלוש קריחות שהן תכלת. אבל חוליה היא באמת שבע לדעת הרייבד. אבל יש בכל חוליה של שבע, שלוש מהקריחות הן תכלת וארבע מהן הן לבן. הרייבד הזה חולק על רוב הראשונים. רוב הראשונים סבורים שחוליה היא, כמו שכתוב בגמרא, זה שלוש קריחות. וגם כשעושים חוליה של לבן לדעת הרבה ראשונים, מכמה קריחות היא תהיה עשויה? משלוש. זו הדעה היותר דומיננטית, הדעה היותר רווחת שהחוליות, אבל למעט הרייבד, הרייבד סבור, זה כמובן קשור בשאלה איך לקרוא את המשך הגמרא, כשהגמרא אומרת הפוחת לא יפחות משבע, כאן ראינו שאלה פרשנית גדולה מאוד על מה בדיוק זה נאמר, האם זה נאמר על מספר החוליות ואם זה נאמר על מספר הקריחות. לדעת הרייבד זה נאמר על מספר הקריחות, בכל חוליה לא לפחות משבע. מה שהגמרא אמרה קודם, שיש שלוש, בכל חוליה יש שלוש קריחות של תכלת, אבל החוליה עצמה מורכבת מינימום משבע קריחות. לעומת זאת, הרבה מאוד ראשונים אומרים לא, זה מדבר על החוליות, לא על מספר הקריחות, אלא על מספר החוליות. זה שיטת הרמב״ם למשל, צריך שבע חוליות מינימום, אפשר להוסיף עד 13. ושאלה פרשנית נוספת אחרונה בסוגיה, צומת פרשנית, זה איך להבין את דברי תנא כשהוא מתחיל בלבן. אם הכוונה שהוא מתחיל בקריחה שהיא קריחה של לבן, ועם הכוונה שהוא מתחיל בחוליה שהיא לבן, זה כמובן רק לשיטת מי שסובר שיש חוליות מלבן. בסדר? כולם איתי? אלו הצמתים הפרשניים. לדעת הרמב״ם שאין חוליות מלבן, אז זה ודאי חייב להתפרש על קריחה. הקריחה הראשונה של החוליה הראשונה צריכה להיות מלבן, כן? לעומת זאת, לדעת הרייבד, שכל חוליה מורכבת, הרייבד הוא היחיד בראשונים שסובר ככה, שכל חוליה יש בה גם לבן וגם תכלת. זה באותה חוליה. אז גם הרייבד חייב איך לפרש את זה? על הקריחה. וכך יוצא לרייבד, שאם הקריחה הראשונה היא לבן, ויש שבע, אז יש ארבע קריחות לבן בכל חוליה, ושלוש קריחות תכלת, נכון? ככה כך הרייבד מפרש. לעומת זאת, לשיטות של ראשונים שסבורים שיש חוליות לבן וחוליות תכלת, אז הם יכולים לפרש את דברי הגמרא, ויש הפרשו ככה, שמתחיל בלבן, הכוונה, הוא מתחיל בחוליה של לבן, ואז הוא עובר לחוליה שהיא תכלת. בסדר? עכשיו בפועל השיטות, השיטות הן כמובן רוחבות על כל המחלוקת היסודית הקודמת שלמדנו אותה במהלך השבועות האחרונים. דהיינו, הרמב״ם יצטרך לפרש את כל הסוגיה בצורה שהוא הכל רוחב על תפיסתו העקרונית, שהקריחות או החוליות הן כולם רק מתחלת. כלומר זאת, מי שסובר שכורכים, שהחלוקה בין לבן ותכלת הוא לא שזה ענף, זה הקריחות, אלא שזה מורבב, במיוחד תוספות שאומרים שניים שניים, אלא תוספות שסבורים שניים שניים, על מה הם בוודאי יצטרכו לפרש, שיש חלוקה שווה של חוליות, חלוקה שווה בין לבן ותכלת, אולי, כן? בואו נראה למשל איך תוספות מפרשים את הסוגיה. תראו, זה ממש רוחב בשיטתם, ואני מזכיר, לפי התוספות יש לנו שני חוטי לבן, שני חוטי תכלת. שתי מערכות ציצית, ככה זה התפרש פה בלימוד שלנו. אז אם יש טעם שתי מערכות ציצית, צריך כל מערכת לקרוך אותה, ולכן לא נתפלא שכשנעיין בתוספות דיבור המתחיל לא יפחות משבע כנגד שבעה רקיעים, אז מה יאמרו התוספות ככה לקראת הסוף? שתוספות פה, אתם יודעים מה נקרא את הכל, בסדר? שגם תראו איך הם מתלבטים, איך משלבים את הקשרים. אומרים תוספות ככה, לא יפחות משבע כנגד שבעה רקיעים, לפי שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, וענן דלית לנחלת, לקה בדינן בה, כי איבדנו את הסימבוליקה של הרקיע, בעצם איבדנו את הקשר לרקיע, אז אם המספר שבע מגיע מהריקים ואין לי תכלת, אין לי סיבה לשמור על המספר 7. ואנא מדאמרינא צריך לקשור על כל חוליה וחוליה, הגמרא בלמד ח' עמוד ב'. אומרים תוספות, היינו כדי שיהיה ניכר התכלת. כלומר, לפי דעת התוספות, מטרת הקשירה היא להבחין בין התכלת לבין הלבן, ולכן בהיעדר תכלת אין סיבה לקשור בין החוליות. וכן הם ממשיכים ואומרים, ומה שאנו נוהגים חמישה קשרים. פרש בקונטרס, גבי ציצית שקולה כנגד כל המצוות, ושציצית עולה תף רש וחית חוטין בחמישה קשרים עולה תרי"ג, ומיהו כל ציצית האמורים בפרשה חסירים י', ויש לומר שיש פסוק והיה לכם לציצית, הלמד הזאת, כן? וג' ציצית תלומים בפרשה, ולמד זו משלימה כאן. וכן נוהג רבינו תם. עכשיו תראו מה עושה רבינו תם, מי שיש לו עיניים טובות שיכול לקרוא את השתם קובצת, שתם קובצת מביא עדות של אחד מבעלי התוספות שראה את הציציות של רבינו תם במו עיניו. כך הוא מביא. אז מה היה עושה רבינו תם? הוא היה עושה חמישה קשרים, אבל לא משלב אותם בין החוליות, משום שבהיעדר התכלת, מה קרה לחוליות? הם התעדו. כלומר, כל הרעיון של שבע חוליות וכו', זה התעדה, כי באין תכלת, אין סיבה שהלבן לא יודע לדמות את הרקיע, כן? ולכן אומרים התוספות, תראו מה רבינו תם היה עושה. וכן נוהג רבינו תם לעשות אותן ה' קשרים, ב' בסמוך לתלית וג' סמוך לפתיל. כלומר, רבינו תם, איך נראית הציצית שלו? הוא סמוך לבגד, הוא היה עושה שני קשרים, אחד אחרי השני כנראה. אז הוא היה עושה קריחות, ואז הוא היה עושה בסוף שלושה קשרים, וככה נראית הציצית שלו. כרגע מדברים שיש לו רק לבן, בסדר? זה התחליף, כן? בעצם הסימבוליקה עברה, החוליות הן שייכות לעולם של התכלת, כי הן נסות לדמות את הרקיע. בהיעדר תכלת, החוליות, הכל מוחלף על ידי קשרים, והיות ויש רעיון בגמרא שמעלים בקודש ולא מורידים, שלכן מסיימים גם בלבן, אז איך נשמר? שני קשרים למעלה, כמה חוליות באמצע, כמה קריחות באמצע, ואז נעשה שלושה קשרים אלינו בקודש. כן, כך אומרים תוספות. כדאמרינן, ושמסיים בלבן, ועל כל קשר שני קשרים, כדי שיהיה קשר של קיימה, מי שאני אומר יש לו עיניים טובות, יכול להסתכל בשתם קובצת אות י' ג', כתוב שם, ואמר ריבה, שראה ציצית של רבי אותם עשויתך. כלומר, הוא ראה את זה בעיניים שלו, כן? אבל אני חוזר לתוספות, התוספות ממשיכים ואומרים, מי הוא לא מצינן שום סמך בשס מפורש מהקשרים. כפי שגם ראינו מאיר רבנו הרמב״ם, אין איזה שום מקור בדברי הש"ס. צריך לזכור שבזמן הגמרא עדיין יש תכלת, אומנם זה נדיר כבר, אבל עדיין יש תכלת, כן? זה כנראה משהו מאוחר יותר שבא כדי להחליף את התכלת, כן? אומר, ויש לומר, אומרים תוספות, דעת אמרינן צריך לקשור על כל חוליה וחוליה, היינו אחת של לבן ואחת של תכלת שהם שתיים. ואשתא כשאין פוחת משבע עושה הקשרים סמוך לטלית קשר אחד ואחר כך שתי חוליות, אחת של תכלת ואחת של לבן, וקשר אחד עד שמסיים שש חוליות, הרי ארבעה קשרים, ואחר כך עושה חוליה שביעית של לבן כשיהיה מסיים בלבן, ואחר כך קושר קשר אחד הרי הקשרים. פה יש שיטה שאומרת שאנחנו חזרנו להלכה המקורית היסודית, שיש תכלת, איך עושים? ולדעתם איפה מגיע ההקשרים? ההקשרים מגיע מזה שהוא נובע מהאופן שבו היו אז קושרים את הציציות, והיו אז ההקשרים. למה? כי לשיטתם, שימו לב, עושים חוליה לבן, חוליה תכלת, לא צריך לקשור ביניהם, כי המעבר מחוליה לחוליה הוא ניכר על ידי מעבר הצבע. ומתי אני... ואז עשו קשר, ריו עושים חוליה לבן, כי מתחילים בלבן, חוליה לבן, חוליה תכלת, קשר, חוליה לבן, חוליה תכלת, קשר, חוליה לבן, חוליה תכלת, קשר, ואז חוליה לבן, קשר. אז כמה קשרים? חמישה, אחד למעלה, קשר עליון, נכון? אחרי זה, אחרי שתי החוליות הראשונות, קשר מספר 2, קשר מספר 2, אחרי חוליה 3 ו-4 קשר מספר 3, אחרי חוליה 5-6 קשר מספר 4, אחרי חוליה 7 קשר 5. עכשיו מה קרה? כלומר כאן תפקיד, החמישה קשרים מגיעים לא כדי להשלים את התרייג, אלא הם היו אלה שהפרידו בין החוליות שהתעדה תכלת, אבל נשארו החמישה. אבל לפי השיטה שלי, אני רוצה שנסביר קצת. אני קודם רחבתי כאן יותר בעקבות דברי הרמב"ן, שהחמישה קשרים באו לעולם כדי להחליף את התכלת. מה שתוספות כאן אוחזים זה שיטה אחרת, שהחמישה קשרים הם שריד מהאופן שבו היו קושרים את הציציות בזמן שהיה תכלת, כי אז היו עושים חמישה קשרים. בסדר? זה מובן? אבל יש פה... מה לא מובן? אני אסביר. טוב מאוד שאתה שואל. תגיד, אני אסביר.
למה צריכים את הקשרים בנקודות?
כלומר, פה אתה שואל שאלה מאוד טובה. אתה רומז לשיטת רב עמרם גאון. רב עמרם גאון אמר דבר שחשבתי שמישהו יקפוץ ויציע אותו. באמת דיברנו על זה בשיעור הקודם. לא צריך לקפוץ, כן? אבל אני אסביר. רב עמרם גאון, בעצם מה עלה בדברי התוספות? שאני לא, אני מצד אחד קושר כדי להבדיל בין החוליות. מצד שני, אני לא צריך לקשור כשאני מחליף צבע מחוליה לחוליה. כלומר, אני רוצה שיהיה ברור מה ההבדל בזה בין הרייבד. ברייבד זה אותה חוליה שמורכבת בחלקה מלבן וחלקה מתחלת. לפי התוספות יש חוליה לבן ויש חוליה תחלת. אני רוצה להסביר את הסברה למה התוספות חייבים לפרש ככה, כי לפי דעת התוספות יש שתי מערכות של ציציות, אז אני צריך חוליות לבן לציצית שהיא לבן, ואני צריך חוליות תכלת לציצית שהיא תכלת. אז לכן זה לא רייבד. אצל הרייבד החוליה מורכבת ממעבר, זה כמו העמוד של הברבר של הספר האיטלקי בניו יורק. אני לא, בארץ לא ראיתי, אבל למה אני מתכוון? העמוד של הספר שמחליף צבעים, יפה. אז זברה, בקיצור, לפי הרייבד, יש לך את זה פה? תמות בטלית, לא. לפי הרייבד יוצא זברה, אבל החוליה, עכשיו זה תואם את שיטת הרייבד, שכמה חוטים יש? שלושה לבן, לטעות בעברית, ואחד חלק. כלומר, לפי הרייבד, שזה שלושה ואחד, אז הם, בסופו של דבר, איך אני רואה אותם? כמערכת אחת שמורכבת מהחלאה בין התכלת והלבן. אז הרייבד יכול לדבר על חוליה שהיא גם לבן וגם תכלת. לעומת זאת, לפי התוספות זה שתי מערכות של ציציות. אז הלבן יש לו חוליות לבן, והתכלת יש לו חוליות תכלת, ולכן לפי התוספות זה חוליה לבן, חוליה תכלת, קשר. חוליה לבן, חוליה תכלת, קשר. חוליה לבן, חוליה תכלת, קשר, חוליה לבן. מה שאני חושב ששאלת, וזו אכן שיטת רב עמרם גאון, והיא, אם אני אומר שהמעבר מלבן, מחוליה לחוליה,
היא לא זקוקה לקשר, אז אני יכול לחזור מהתחלת ללבן גם כן בלי לקשור. ואכן זו שיטת רב עמרם גאון, שעושים קשר עליון, ואז עושים חוליה לבן, חוליה תחלת, חוליה לבן, חוליה תחלת, חוליה לבן, חוליה תחלת, חוליה כבר שהפסקתי לספור, לבן, תחלת לבן, ואז אני קושר. אבל לפי שיטת רב עמרם גאון, אני יכול לחזור בשני הכיוונים, חוזר חלילה. שאם תשאל אותי, זה באמת אפשרי, כלומר מסברה, אני אומר, יש מעבר אפשרי ללכת דו סיטרי מלבן לתחלת, למה בכל זאת תוספות כך? אז אני רוצה להציע סברה. אז קודם כל זה טקסטואלית, הם חיפשו בנרות איך לקיים את דברי הסוגיה קודם שעושים קשרים בין רב עמרם גוויתר על הקשרים בין החוליות, וזה כתוב קודם, אמר רבא שמע מינה, צריך לקשור על כל חוליה וחוליה. אז אני אומר לעצמנו, טוב, הראיה נתחתה, אז דחו את דברי רבא, זה יכול להיות, כן? אבל תוספות א' חיפשו דרך לקיים את דברי רבא. שנית, זה חייבים להגיד, זו הברקה שהם הצליחו להסביר את המקור של החמישה קשרים, נכון? אבל זה הברקה. הנה, עכשיו אני דרך, אבל יותר מזה, זה גם משתלב בתפיסתם של שתי מערכות של ציצית. כי התוספות בעצם, אני צריך להבין, אני קושר חוליה לבן ואז חוליה תכלת, אני בעצם עברתי מציצית אחת לציצית שנייה. מה תפקיד הקשר? לסגור את זה ואז להתחיל להפס בדיוק. כי אני רוצה, מה שרב עמרם גאון עושה, שאני יכול לעבור מחוליה לחוליה, זה יותר משתלב בתפיסה מעין הרייבת, שזה מערכת אחת שיש בה חוטים לשני צבעים. וברגע שאני אומר לעצמי שאני כל הזמן עובד עם שתי מערכות, אז אני עושה עבודה על שתי המערכות, ועכשיו אני לא נמצא בתוך המערכת, אז הקשר סוגר את החוליה. עכשיו אני מתחיל עוד פעם מהמערכת הקודמת, מערכת עצמאית, מערכת נפרדת. בכל מקרה, לשיטת התוספות, שיטת הקשירה היא רוכבת לגמרי על התפיסה העקרונית שלהם של כמה חוטים יש. שניים ושתיים, שתי מערכות, ולכן שיטת הקשירה מובנת לגמרי. מה שאפשר לדון זה כאמור הקשרים, כן, שהתוספות הכניסו אותם, בסדר? אבל רגע, אנחנו מבינים לגמרי, אני מסכם את שלושת השיטות הגדולות שראינו עד עכשיו. שיטה אחת כאמור היא בעצם ארבע כבר ראינו, כן? שיטה אחת היא התוספות עכשיו שלמדנו אותה. שיטה שנייה הרייבד שדיברנו עליה הרבה, בסדר? עוד לאט הרייבד שיטה דיברנו. שיטת הרמב״ם, לא חזרתי עליה היום, נחזור עליה מהר. שיטת הרמב״ם היות וכורחים רק עם תחלת. אז יש השבע הפוחת הולך על החוליות, יש שבע חוליות, או 13 חוליות, זה המספרים מ-7 עד 13, כנגד הרקיעים. לדעת הרמב״ם קושרים על כל חוליה וחוליה. הקשר הזה הוא לא קשר כפול, החוט נכנס בתוך עצמו ומושכים אותו, והוא בר קיימא, כי צריך קשר כפול, כשיהיה בר קיימא, כשאתה מוקח שני דברים נפרדים, כשאתה קורא חוט על עצמו, הוא מחזיק, הוא מאוד מאוד חזק, גם אם הוא הקשר אחד. גם בתוספות, במורדכי יש דעה כזאת בשם ארי, לא צריך קשר כפול, כי הוא סביב עצמו. ולדעת הרמב״ם יש קשר על כל חוליה וחוליה. ברמב״ם לא נזכר שיש קשר עליון, שתדעו. לא נזכר. ברמב״ם לא נזכר שעושים קשר סמוך לבגד. למרות שתדעו לכם שהתימנים, שמהם למדנו את שיטת הקשירה של הרמב״ם, והרבה מהם קושרים כך את הלבן, למרות שהרמב״ם כותב שלא חייבים לעשות את זה בלבן, אבל שאפשר, וכן עושים קשר עליון, קשר כפול. ברמב״ם עצמו זה לא נזכר, ברמב״ם עצמו הקשר, הקשרים הם רק בין החוליות, ואת המתחיל בלבן מסיים בלבן, הרמב״ם מפרש על הכריכה הראשונה, בחוליה הראשונה היא כריכה של לבן, וגם הכריכה האחרונה, השלישית, בחוליה האחרונה תהיה של לבן. אם נשאל את הסברה, הסברה מאוד פשוטה, יש דין שצריך לקשור את החוטים מתוך עצמם. עכשיו היות והלבן הוא הענף, אז מתחילים בקשירה, אז בכך מקיימים את גדילים. מתחילים רק מהכריכה הראשונה, אבל ברגע שדרך הכריכה הראשונה, מה אני יכול לומר? אני יכול לומר שזה פוטלאו מתוכו. עכשיו אני אמשיך את הכל בתחלת, כי לרמב"ם יש חלוקה ברורה בין תחלת לבין לבן. בסדר? כולם איתי?
מה שיש לנו זה קצת וריאציות. אם יש לכם את הטלפונים, אתם, יש לכם סבלנות להכיר עוד שיטות, זה, יש לכם? זוכרים מה עשינו שבוע שעבר? כתבנו בגוגל, מה כתבנו? כתבנו פתיל תחלת שיטות קשירה. בסדר, יש לכם? שלחתי לינק, עוד יותר טוב, פלא פלאים. אז מי שיפתח יוכל לראות פה גם, על רובם הם עשו תמונות, על חלקם רק ציורים, בסדר? אבל אני פה מקרן, כמו שאתם יודעים, אבל ראינו את שיטת הרמב״ם, ראינו את שיטת אברהם גאון שהסברתי עכשיו, ראינו את שיטת הרייבד, וראינו את שיטת בעלי התוספות. מה שאני רוצה להשלים פה, זה, בשביל להשלים את התמונה בראשונים, זה את שיטת בעל האיתו, שהיא מאוד חשובה גם להבין איך הגיעו החמישה קשרים, ואז נראה את השיטות שמשלבות של החינוך והגרא, ואם תרצו נדבר גם על כל מיני שיטות, יש היום תמידי חדש ממציאים שיטות גם כן, שתדעו. בסדר? מה? יש למטה, ויש עוד אחד שדעתי שיטה מבריקה, אני מאסס להמציא שיטה, אני אומר בכנות, אני מעדיף לקחת אחת מהשיטות בראשוני, אבל דעתי זו שיטה מבריקה, אבל אנחנו מיד, אני אגיע לזה מיד, בסדר? מי שיכול לפתוח בשיטת בעל האיתור, הם לא קשרו את זה, הם רק ציירו את זה, אבל בעל האיתור, מצד אחד, בעל האיתור חושב שיש חוליות לבן וחוליות תכלת, ויש שבע חוליות, אתם יכולים להסתכל, אתם מספור, אתם רואים שיש פה חוליה ראשונה לבן, אז תכלת לבן, תכלת לבן, תכלת לבן, זה מאוד דומה לתוספות, נכון? ולאברהם גאון, אבל בשונה מהם הוא שומר את זה שבין חוליה לחוליה מה חייבים? קשר,
קשר.
כי רבא אמר, צריך לקשור על כל חוליה וחוליה, ולדעתו המעבר מצבע לצבע לא מצדיק לוותר על הקשר. כלומר, בסברה שהיה לתוספות ולרבא גאון, שהמעבר מצבע לצבע מייתר את הצורך לקשור בין החוליות כדי להבדיל ביניהם, לדעת האיתור צריך... יפה, ולכן האיתור מגיע... לשמונה קשרים, יוצאים לו המון המון קשרים. עכשיו הבית יוסף מביא את זה בסימן י' א' בשם האיתור, שעכשיו נבין איך הגיעו החמישה קשרים. אנחנו עכשיו רואים שיטה שונה מכל מה שראינו עד היום. הרי מה קורה כשאין תכלת? מה אמרנו? אז הוא לא מעכב. אז ראינו שהתוספות אמרו, האמת שהסברה מה אומרת? שמה אני צריך אז לעשות? אני צריך לעשות רק לבן, אבל מה אני עושה? אני, רק שני חוטים, אני עושה... אבל האיתור אומר, תראו, אם אין תכלת, אז עושים רק את החוליות לבן. אז כמה חוליות צריך לעשות? אז תספרו כמה חוליות לבן יש לפי האיתור. ארבע. אז כמה קשרים יוצאים?
חמש.
נכון. ואם התוספות אמרו שהחמישה קשרים זה שריד מהקשרים שהיו בזמן שקשרו תכלת ולבן, האיתור אומר... זה שריד מהקשרים שהיו עושים אחרי חוליות הלבן, אבל חוליות התחלת לא עושים חוליה שהיא כאילו חוליית התחלת, כי אין לנו אותם. זה מובן? אז באמת, תודק וויגי, כשיש שבע חוליות, אז כמה קשרים יש לי?
שמונה.
אבל יתרו לי החוליות תחלת, אני לא עושה אותם וגם לא עושה להם תחליף. וככה נשארתי עם חמישה קשרים. זאת דעתו של, כלומר, במילים אחרות, כשאין תכלת, האיתור דומה לכל הראשונים האחרים, איבדתי את הקשר לרקיעים, איבדתי את המספר הזה של, של השבע, ככה הוא חושב, נראה מיד שיש מי שעדיין נשמר את זה, אבל איבדתי את המספר שבע ואת הקישור לרקיעים, ובהיעדר הקישור לרקיעים, אני ממשיך לעשות את מה שאז היו עושים מהלבן, כי זה מה שנשאר לי, אז נשאר לי ארבע, זה מה שנשאר. כך הגעתי לחמישה קשרים, ולא מגיע ממקום שניסו להשלים את הגימטריות וכו'. בסדר? זו שיטת בעל האיתור. מה שאני מזמין אתכם להסתכל, זה בשיטות שיש פה של הספר החינוך, שכפי שאתם רואים, זו השיטה שהם ממליצים עליה. בא יהודי, אני אספר לך, בא יהודי והוא החליט שהוא רוצה תכלת. ואומרים לו, תבחר, איזה שיטה אתה רוצה? אז אני באתי ואמרתי, אני יודע מה אני רוצה. בסדר? אני אסביר לכם בסוף למה בחרתי. וזה, אמרתי, אני יודע מה אני רוצה. אבל הרבה יהודים לא יודעים מה, הם רוצים לקיים מצווה, הם יהודים טובים. אז הם ממליצים לו, תעשה כמו ספר החינוך. עכשיו, אני מודה בפניכם שזה נראה לי מוזר נורא, שכשיש רמב״ם, רייבה, תוספות, אז הולכים לחינוך. אני אתחיל מזה שאף אחד לא יודע בדיוק מי היה בעל ספר החינוך. הוא לא אחד מגדולי הראשונים, כלומר הוא בעיקר נשען על הכתפיים של, של הרמב״ם. זה נראה מאוד משונה שמכל הראשונים תבחר בחינוך. כן? אז, אבל תראו מה כל כך מה הייתה שיטת החינוך, וגם אני אסביר למה הם בחרו בזה. יש בזה איזה היגיון מסוים. אז אפשר לראות פה מהתמונה, אבל אם תפתחו את הקישור, אז בקישור אפשר גם לראות סרטוט, שאני לא יודע אם הוא יותר ברור או פחות ברור, אבל יש פה חמישה קשרים. זה דומה מאוד לתוספות, בהבדל אחד, שזה לא שבע חוליות, אלא 13. תסתכלו טוב, אתם יכולים לראות. יש פה קשר, אחרי זה יש חוליה לבן, חוליה תכלת, חוליה לבן, קשר, חוליה תכלת, חוליה לבן, חוליה תכלת, קשר, חוליה לבן, חוליה תכלת, חוליה לבן, קשר, חוליה תכלת, חוליה לבן, חוליה תכלת, חוליה לבן, סך הכל יש פה 13, כלומר יודע בגמרא אמרה לא יפחות מ7, אבל הוא לא יוסיף על 13, אז החינוך המליץ על ה-13, את הקשרים הוא פיזר אחרי כל 3 חוליות ובפעם האחרונה אחרי 4, אז זה מאוד מאוד דומה במידה מסוימת, כלומר יש חוליות מלבן, חוליות מתחלק, וכשעברו מ7 ל-13, זה כמובן שונה מתוספות לגמרי, בדרך ההסבר שהצעתי לשאלה של חמוישי, שהתוספות צריכים קשר כשתי מערכות, זה ודאי לא קיים פה. עכשיו, השיטת הגריים, אם תלכו לרגע, תראו, זה וריאציה של אותו דבר, מי שיחזור לעמוד, יסתכל על הגרא, זה וריאציה דומה. שבה בגרא במקום שיהיה 3 3 3 4, אז בגרא זה 4 4 4 1, רואים? וגם הגרא עובד עם 13, והוא מפזר את הקשרים. עכשיו תראו, 13 לחלק ל אני צריך לעשות פה סך הכל 1 2, אני צריך לעשות פה שלושה קשרים בין 13, נכון? אז השאלה רק איך לפזר את זה. אז הגרא, אז החינוך עשה 3 3 3 4, הגרא עושה 4 4 4 1, שזה דומה, זה יותר דומה לתוספות מאשר החינוך, כי התוספות היה להם בסוף 1, נכון? עכשיו, מה הסיבה שהם בחרו בזה ודווקא בחינוך? כי זה הכי דומה למה שיש לנו בלבן, בדיוק. כלומר, הם אמרו לעצמם, בא פה, אני אומרת, אני מציף שאלה עקרונית. אני אסביר. היום, איך אנחנו קושרים? אז בוא, אני, כדאי להקריא פה גם את השולחן ערוך.
זה בבית יוסף, סליחה.
אני אקריא את זה מפה. היום, איך היום מי שקושר רק לבן? איך הוא קושר? אז הוא עושה 5 קשרים, וכמה חוליות יש לו? 4 כמובן, יש 5 קשרים, והוא מסב את ה-7 וה-13 לא על החוליות, אלא על הקריחות, שזו כאמור גם דעת הרייבד, ותוספות בשורה האחרונה מזכירים דעה כזאת. יש מפרשים, לא יפחות מ7 קריחות בין כל קשר וקשר. כן, ואיך זה נעשה? החוליה הראשונה היא 7, והחוליה האחרונה היא 13. אבל צריך לדעת שגם פה יש ניסיון אדיר לעשות סימבוליקה. אני חוזר, הרי כל הרעיון לקחת חלט, מהו? שיש סימבוליקה. הסימבוליקה הייתה דרך הצבע. הצבע מזכיר את כיסי הכבוד. זה מזכיר את המחויבות כלי ריבונו של עולם. עכשיו, בהיעדר, שגם רואים בגמרא, יש סימבוליקה גם דרך מה? דרך המספרים. כלומר, כשהגמרא אומרת, כנגד רקיעים, איך אני מגיע לרקיע? אני מגיע לרקיע גם דרך הצבע וגם דרך המספר. עכשיו, בניגוד לתוספות שלמדנו קודם, וראשונים שאומרים, טוב, אין תחלת, אין רקיע, לא צריך 7. נכון, תוספות אמרו, איבדתי את המספר, איבדתי את זה. למה? איבדתי את הצבע, אבל אני אשמור על קשר לרקיע, דרך מה? דרך המספרים, כי מספרים הוא גם מאוד סימבולי, מאוד. עכשיו מה שמופיע בגמרא, מי שקורא אותה, זה שיש שבעה רקיעים, והמוסיף לא יוסיף על 13. אני רוצה לשאול אתכם, מה דעתכם לפי פשוטה של גמרא לקחת 10, 11? טוב או לא טוב? כי כשאני לוקח 7, אז מה יש לי? כשאני לוקח 13, מה יש לי? 7 ועוד 6, הריקיים פלוס האווירים. כשאני לוקח 12, מה יש לי? אולי כלום. כלומר, יכול להיות שזה או 7 או 13, אני לא יודע. אבל פה באה השיטה הרווחת והבינה, א', היא אמרה, אני לא אוותר. אני לא אוותר על, 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 על הקשר לרקיע. אני, הייתי אומר כמעט עד רבה, בהיעדר צבע, מה אני צריך לעשות? לשמור מכל משמר, שזה לא יהיה סתם חוטים, שזה יהיה עם, עם סימבוליקה. סימבוליקה מתאינה אותם רעיונית, וגם קיומית. כלומר, כשאדם ילמד את הסימבוליקה, והוא יראה את החוטים, אולי זה יעשה לו אסוציאציות, זה ישפיע עליו. הספרתי לכם, כשלמדתי בישיבה בעתניאל את הסוגיות האלה, היה תלמיד אחד שכמה שיעורים שאל אותי, הרב, איך זה עובד? איך זה עובד? כאילו, איך זה משפיע? הסברתי את כל מה שאני מסביר, והוא היה אומר לי איך שיעור אחרי זה, הרב, אני מנסה, זה לא מצליח, זה לא עובד, זה לא עובד. שאלה טובה, כן, איך זה עובד? כן, אבל מי שרוצה להתקין פאנלים סולריים היום על הגג שלו, אז הוא בחור הזה מתקין פאנלים סולריים, הוא עושה חייל בעסקים, בחור נהדר. אבל איך זה עובד? איך זה עובד? איך זה עובד? כן? אנחנו נסים להכניס פה כל מיני סימבוליקות כדי שזה יעבוד, כן? או איכשהו, כן? עכשיו פה באה קודם כל השיטת הקשירה בלבן ואמרה, אני לא מוותר על הקשור, לא, אני אשיג אותו דרך מספרים, אבל היא אמרה יותר מזה. עוד וירדנו לארבע חוליות. למה ירדנו לארבע חוליות? בגלל, או בגלל החמישה הקשרים. לא משנה כרגע מה ההסבר. האם ההסבר הוא רשי או ההסבר הוא ואיתו. לא משנה. אבל אז החוליות איבדו את מה? את הסימבוליקה, נכון? אז הקריחות קיבלו את הסימבוליקה. במובן? למה היה הכרח שהקריחות יקבלו את הסימבוליקה? כי החוליות איבדו את המספר 7. עכשיו, אבל אמרו, איך נייצר עוד ועוד סימבוליקה? אז פה באו עם משהו מבריק, ואמרו, בואו נוותר על העניין שדווקא 7 או 13, ונעשה מספרי ביניים, ואז נעשה עוד צירופי גימטריות. וכשיהיה לי עוד ועוד צירופי גימטריות, מה אני מצליח לקבל? עוד ועוד סימבוליקות, בסדר? אז בואו נראה מה הסימבוליקה המוצעת, בסדר? אני עכשיו נמצא בסימן י' באור החיים, אני קורא לכם את דברי המחבר. כותב מרן המחבר, נוהגים לקרוך באוויר ראשון 7 קריחות, ובשני 9, ובשלישי י' וברביעי י' למה עשו דווקא את הבחירה הזאת? שעולים כולם 40, ולמה אני רוצה שמספר הקריחות יהיה 40? כי מניין השם 1. אם תעשו הוויה זה 26, 1 בגימטריה זה 13, 13 ועוד 26 זה 39. דרך אגב, לפי הרמב״ם, אם עושים 13 חוליות ובכל אחד יש 3 קריחות, אז גם כן, לכמה קריחות הגעתי? אז שמרו על המספר של 39, ומה הסימבוליקה? זה בגימטריה השם 1, ועם השם הם 40. עכשיו פה באה השיטה כבר שאנחנו מכירים האשכנזית, ומה האשכנזים הציעו? את התשע להוריד לחוליה השנייה היא לא 9 אלא 8. כן, מה אני מרוויח? אז אני קורא לכם, ובשלה כתב לעשות בשני חטא, זה מופיע במגן אברהם מה שאני קורא, זה בשם השלה, ואז מה אני מרוויח? הוא מכוון כמניין השם אחד. אז קודם כל הוא אומר, הרווחתי שזה ממש 39 ולא 40, אבל אני, איפה קראתי את זה? לב המשנה ברורה, פשוט הכרך פה בקריחה, לקחו אותו את המשנה ברורה שחלק א' הוא לא נמצא. אבל יש לך? ממה שאני זוכר, המשנה ברורה עושה חשבון פשוט, ששבע ועוד שמונה זה זה 15, 15 בגימטריה, אני לא זוכר, הוא ממש עושה את החשבון של הגימטריה, זה סעיף קטן עין נדמה לי, בסימן י' א', זה הסעיף קטן? ירון, יש לך את זה?
כן, כן. סימן
עין? לא, סימן י' א', נדמה לי שזה סעיף קטן עין, באזור שם. טוב, תתפרץ לשידור, שיהיה לך את זה, כן? יוד א' זה 1170, כן. אם אתה תמצא את זה, אז תבקש את רשות הדיבור, תקבל אותו, בסדר? אבל בכל אופן, אני אבדוק, פשוט אין פה משנה ברורה, אבל יש פה ניסיונות שהמספרים יהיו עם גימטריות וגם... מה זה? יוד קי, בצוין, כן, 7 ועוד 8 זה 15, 15 זה השם יוד אי, יוד קי, כן, הלאה. מצוין, ואז 11, ואז הגעתי ל-26, 26 זה יוד קי וו קי, מצוין, ואז הוספתי 13 והגעתי להוויה 1. מצוין, תודה. וזה, רואים פה ניסיונות להתאים כמה שיותר סימבוליקות. והכל בא להזכיר את השם, למה זה מזכיר את כיסא הכבוד. כלומר, גם כשאין צבע התחלת, אני עדיין יכול להזכיר לעצמי בכל מיני דרכים את הרעיון שהתחלת מסמל אותו. כן, עכשיו בואו נחזור ליהודים של עמותת פתיר תחלת. הם באו ואמרו, האם זאת שאלה באמת, תדעו לכם עקרונית, אני אציג אותה בשתי צורות, את השאלה הזאת, כן? הם עבדו בדרך אחת, ואז באו הרב שכטר ואחרים ועשו עוד משהו, שכאמור יותר נועז. אבל הם באו בעצם, השאלה הגדולה היא, אולי פחות מרגישים את זה, אני הייתי בוטניאל, כולם עם תחלת, זה נראה לך, גם בית שמש, יש המון אנשים עם תחלת, בסדר. אבל תיסעו פעם לזה, תחלו לנחלו מנוחה, אז יש, תלכו ל, לא יודע, לפלאט פוש. כמה אנשים יש להם תחלת שם?
לא הרבה.
לא הרבה. יש לי אח שהוא ראש ישיבה, שתדעו, הוא החליט גם כן לפני כמה שנים שהוא שם תחלת. הוא עדיין מחזיק תלית לבן שהוא נוסע לחוץ לארץ, או נגיד אחרת, נוסע הרבה. שהוא נוסע למקום ששם אנשים בלי תחלת, אז הוא בא עם הלבן שלו לבית כנסת. כי הוא לא רוצה לבלוט, הוא לא רוצה להיות שונה. כלומר, מתחילה שאלה באמת מהותית. עכשיו, היום קצת עיינתי בספר של האדמור מיראג'ין, עוד נדבר על זה. שניסה לחדש, הוא הראשון שניסה לחדש את התחלת במאה ה-19, האדמור רב גרשון הנך ליינר, והוא בהקדמה הוא מתפלמס עם כל אלה שמתנגדים, והיו לו הרבה מתנגדים, הוא עושה לסכם למה הם מתנגדים, מה הבעיה, מה מפריע להם, למה הם מתנגדים. אבל זה לא דבר כך פשוט. עכשיו פה בעצם באו אנשי עמותת פתיר תחלת, מה הם אמרו? אז אם אתה שרוף על הרמב״ם, אתה שרוף על הרייבה, אבל אם אתה לא יודע מה לעשות, אנחנו חושבים שהכי טוב זה לעשות משהו שנראה הכי דומה למה שאחרים עושים. יש פה קשרים, יש פה את המספרים שקיים. עכשיו, החינוך יותר מכל שיטה נראה כאילו קרוב למה ש... אז פה, אז רגע לפני רדזין, אז פה באמת יש אפשרות. והיא קיימת לבוא ולהגיד, אתה יודע מה? בואו נעשה כמו כולם, רק את הקריחות נעשה עם תחלת. נעשה קשר כפול, 7 קריחות תחלת, קשר כפול, 8 קריחות תחלת, קשר כפול, 11, אבל צריך להתחיל בלבן. בסדר, אז תתחיל את הקריחה הראשונה. כלומר, בעצם אני אסביר מה בעצם השאלה שומעת על הפרק. השאלה שומעת על הפרק היא, היה... מושג הלכתי שנעלם ונוצרו לו תחליפים, ועכשיו אנחנו זוכים לחדש חזרה במציאות, פשוט למצוא את מה הגישה הרוחנית הנכונה. זה בעצם השאלה, אם הגישה הרוחנית הנכונה היא להגיד אלו היו תחליפים, אז בואו נחזור לתחילת המקורית, לאיך שזה צריך להיות. או אם אני אומר אני לא חי עכשיו במאה השביעית, אני חי כבר אחרי כל התחליפים, האם אני רוצה למזג אותם? עכשיו, מה שאנשי עמותת פתיר תחלת אמרו, זה בוא לפחות מבין הראשונים, נבחר את השיטה שהיא הכי, הכי דומה, שהיא כאילו ממזגת, כן? בוא נבחר את השיטה שהכי דומה. כנגד זה יכול לבוא מישהו ואפילו להגיד, בוא ממש נמזג אותם, אבל אז אתה יוצר משהו, כלומר, למה לכאורה לא לעשות את השיטה של רק שרק מות המשפט, למה באמת לא לעשות את השבע? כי זה לא זה ולא זה, אולי זה גם זה וגם זה. יש פה שאלה בעצם, האם כשמצאנו את המקור לוותר על התחליפים או למזג אותם או להגיד, ואנחנו חיים היום כשרוב העולם עושים את התחליפים, אנחנו רוצים להיות שונים מרוב העולם, האם זה נכון, האם זה נכון למזג, למשל, אז יש כל מיני כבר שיטות ביניים, למשל יש פה בית כנסת גם מישהו שעושה את זה, הרב רמה כהן בתלית שלו, ופה אני אגיד משהו עקרוני, יש המון שיטות קשירה, קודם כל שיהיה ברור, זה לא מעכב שיטות הקשירה. אם מישהו שואל את עצמו, מה הנקודה הכי אקוטית? זה לשים תחלת בקשר אחד. אחרי שאתה עושה עכשיו את כל השאר, זה לא מעכב, זה לא... צריך לדעת את זה.
כל התאיות יוצאים
את זה להיות אחרות? יוצאים, אז אתה קורך ככה. זה לא מעכב, קורכים ככה. עכשיו, אז יש גם שאומרים, במקום לבחור שיטה אחת, יש לי תלית קטן, תלית גדול, אז מה אני אעשה? אני יכול גם ככה וגם ככה. כן, כאילו אני...
שיינברג
זה משהו אחר. שיינברג אמר, אני אלך עם כל התליתות קטן, כמו רבנו תם רשי, אני אומר משהו אחר. עכשיו, אם נדבר על שאלת להיות דומה לכולם, אז התלית גדול יותר בולט שאתה... אז התלית גדול יהיה דומה לרוב העם, והתלית קטן אני אעשה אחרת. למשל, מה שהרב רמה כהן עושה בתלית גדול שלו, הוא עושה חוליות כמו הרמב״ם, שיש חוליה שתחלת, הפסק אוויר, חוליה ש... קשר, והוא עושה ביניהם, כמו הגרא, הוא עושה ארבעה קשרים. כלומר, מה הוא עושה? הוא עושה קשר עליון, שלוש חוליות רמב״ם, בשיטת הרמב״ם, עם ואז הוא עושה קשר, שלוש רמב״ם קשר, שלוש רמב״ם קשר, ואז הוא עושה חוליה אחרונה, גם רמב״ם, רק שהכריכה האחרונה לבן קשר. מה אתה אומר?
אבל לא מופיע
פה.
שאלה מצוינת.
אני אומר, אבל יש פה שאלה שכל מי שיש לו פה מחשבות להתיר את חלק, שישאל את עצמו את השאלה הזאת.
איך זה? יש כל כך הרבה שיטות ולא... לא, אני, זה לא, זה נשאר,
כן.
נשמע שאלה פידבק, במיוחד אצלנו.
בסדר.
כמה, כל כך הרבה שיטות, ולא הגיעו להסכמה, כאילו זה לא, 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 בדרך כלל אנחנו מגיעים לשיטה, אבל ככה עושים.
כי זה לא נהג, זה לא נהג למעשה.
כן, זה כל...
זה לא נהג, זה נעלם. זה נעלם. כלומר, אם אני עכשיו חוזר לעצמי, למה אני בחרתי ברמב״ם? גם הייתה לי איזה שיחה עם אבא זיכרונו לברכה שלא הטיל תחלת, אבל הוא אמר לי, לו היה מטיל, זה הוא היה עושה רמב״ם. זה גם מכמה סיבות. ראשית, מעין מה שאמרתי, כלומר, הכי נוח הרמב״ם הוא הפוסק במקום שאין, השולחן אורך לא פוסק איך לקשור, כי לא נהג בזמנו. אז הרמב״ם הוא הספר, ובעיקר הרמב״ם יושב הכי טוב על הגמרות, הוא על הפסוקים.
לא היה בזמן של הרמב״ם.
נכון, אבל הרמב״ם הוא היה כן לרמן, לא יודע, הוא קרא טוב את המקורות.
לא, אבל אני אומר, לא להגיד שזה לא היה גם בזמן שלו.
כן, אני יכול להגיד שהתפלטתי על עצמי, כי דווקא היה מתאים לי להגיד, בוא נמזג את זה עם כל התחליפים, כאילו, זה יותר מתאים לאופי שלי, אבל עובדה שלא עשיתי כך. כן. עכשיו פה אנחנו עוברים לחכמי ימינו. אני מדבר פה ירון על שלוש אופציות. אופציה אחת היא לקחת מבין הראשונים אחת מהשיטות, זאת אופציה אחת. הסברתי למה אני מעדיף לקחת את הרמב״ם, אבל אני אומר, גם הבין את ההיגיון למה הם העדיפו את החינוך. אני אומר, זה תמיד מוזר לי שכל הראשונים האלה, זה גדולי הראשונים לבחור את החינוך, זה רע לי מוזר, כן? אבל אני מבין את ההיגיון. זאת אפשרות אחת, כן? אפשרות שנייה היא למסות, לקשור הכי דומה לאיך שקושרים היום, ולוותר על הראשונים. אבל יש גם גישה שלישית שהרב שכטר מייצג אותה. בואו נראה מה הרב שכטר הציע, ואני אצא לכם הצעה לדעתי ממש מבריקה שהרב יעקב נגן משיבת עותניאל, שהוא מתודת עבד כמו הרב שכטר. מה בעצם הם אמרו? אנחנו נקרא את הראשון. הרב, זה הרב הרשון שכטר משיב אוניברסיטה, ראש הכולל משיב אוניברסיטה, שהוא בא והציע שיטה שלא מופיעה באף ראשון. בסדר? כלומר, הוא המציא שיטה, כן? כי גם הוא יכול לקרוא את הגמרות ולעשות להציע את השיטה שהיא הכי מה שהכי תואמת לדעתו את המקורות, כן, אז מה הוא הציע? תסתכלו ואתם תגידו לי מה הוא הציע, כן? אז בבקשה, בוא נפתח אותו. אז קודם כל אתה אומר נכון, הוא כמו התוספות בחר בשני חוטי תחלת, הוא אימץ את שיטת הרמב״ם שעושים את החוליות מתחלת, אבל הוא מבדיל ביניהם כמו האיתור באמצעות קשר כפול, ולא באמצעות... מה השאלה? אחר כך, בסדר גמור, אז בואו אני אגמור, כן? כלומר, הוא בעצם מאמץ את שיטת הרמב״ם, אבל במקום להבדיל ביניהם באמצעות חוט אחד שהוא קושרים אותו סביב עצמו, ואז עושים קצת הפסק אוויר ועושים עוד חוליה, הוא מבדיל ביניהם באמצעות קשר כפול. עכשיו, אין אף ראשון שהציע את הדבר הזה, אף אחד. אבל אנחנו מבינים בדיוק מאיפה הוא לקח את זה. הוא רבא אומר, צריך לקשור הכל חוליה וחוליה. הוא בעצם אימץ את הרמב״ם, והוא אומר, אני רוצה קשר כפול, שרבן אותם, הוא החליש שיטות. שבוא נסבר לכם על רעיון של רבי יעקב, נגן, שיודעים מאוד מקורי, מאוד אוהב אותו. הוא מצא בראש, בהלכות תנות, רעיון שהוא באמת יפה. הוא נראה מאוד יפה. הראש אומר שהתחלת הוא כנגד הרקיעים, והלבן הוא כנגד האווירים. עכשיו אני אומר לכם בכנות, אני לא יודע באיזה צבע האווירים. לפי הפיזיקה שאני לא יודע כל כך, אבל הקצת שאני יודע, אין לה שניהם צבע. כלומר, זה הכל גזים. אבל... אני לא יודע, אני חלש בפיזיקה, אבל אני כן יכול להגיד שרעיון כזה נמצא בראש. הרעיון הזה שהלבן הוא כנגד האווירים. שאני אגיד רק במאמר מוסגר, אם כבר הוזכר חינוך, יש פה ספר החינוך בארון. אגיד לכם, זה בעל פה, לא חשוב. ספר החינוך אומר, דיברנו פה עכשיו המון המון בשאלה, איך יוצרים סימבוליקה כשהדבר הכי סימבולי נעלם? כאילו, הדבר הסימבולי הכי ברור בציצית, זה התחלת. הוא נעלם. איך מוצאים? יצרים סימבוליקה שמחליפה אותה. החינוך, מי שיעיין, יראה, הוא אומר שהצבע לבן הוא צבע סימבולי גם כן. הצבע לבן, כי הוא מסמל את השלג, ירד שלג בחרמון היום, כן, אפרופו שלג, והשלג הוא בפי חזקל מדמה את השכינה. אז אומר החינוך, הלבן, ועכשיו זה חוזר כמובן, דיברנו פה כבר על הכנף, מן הכנף, זוכרים? האם כשיש לי בגד בצבע ירוק, האם אני חייב לעשות את החוטים באותו צבע? אז לדעת רש"י והרמב״ם, החוטים חייבים להיות באותו צבע כמו הבגד, והתחלת, חוטי הלבן, לדעת תוספות לא צריך, לא, תעשה איזה צבע שאתה רוצה, ולדעת הרמה, כך הוא כותב בשולחן ערוך, בדווקא שיהיה לבן. הלבן מייצר סימבוליקה, כלומר, זה מצטרף למערכת הזאת, שהצבע, הלבן הוא צבע עם משמעות גם כן. אז במילא, אני חוזר עכשיו לראש, בראש כתוב, זה חי כתוב בראש, שהלבן הוא כנגד האווירים. אז בא רבי יעקב ואמר, תראו איזה עניין יש לו, אומר, אני רוצה עם כך שבע חוליות, של תחלת ושש של, יש רק בעיה אחת, מה הבעיה? תגידו לי יותר. כתוב מתחיל בלבן ומסיים בלבן, אז איך אפשר לעשות שבע תחלת ושש לבן שמתחיל בלבן? אז הוא אמר משהו גאוני, תראו מה הוא עשה. הוא אמר, אני את המתחיל בלבן אפרש כמו הרמב״ם על הקריחות. איך אני אייצר לבן, אני אאמץ את שיטת רב אמרם גאון. אז הוא יצר החלאה בין הרמב״ם ורב אמרם גאון, וככה נראית הציצית שלו. עכשיו, זה לא מופיע באתר שלו, אתם תצליחו לעקוב. הוא עושה קשר, הוא עושה כריכה אחת של לבן, ואז הוא עושה עוד שתי כריכות של תחלת, זו חוליה ראשונה, ואז הוא עושה חוליה של לבן, כי לדעתו הלבן מסמל את האווירים, אז הוא אימת, כמו בזה הוא לא רמב״ם, זה מובן? לדעת הרמב״ם אין חוליות לבן, אי אפשר לקרוך בלבן, רק תחלת, לא, הוא אימץ את שיטת רב אמרם גאון, אבל הוא אימץ את המבנה של הרמב״ם, שהחוליות הן כולם, שאתה יכול שבע חוליות תחלת, ואז יוצא לו חוליה תחלת, חוליה לבן, חוליה, ואז שהוא מגיע לחוליה תחלת האחרונה, שהיא מספר 13, שהיא החוליה מספר 7 של התחלת, את הכריכה האחרונה הוא עושה בלבן. זה מאוד מבריק, זה מאוד יפה, זה מלא סימבוליקות, אבל אין אף ראשון שאומר את זה. מה זה? הוא לא קשר, הוא לא קשר. זה מה שרב אמרם גאון. יש תלמידים בעתניאל, יש איזה, אני לא יודע את המספרים שלהם, כמה עשרות אנשים בעולם שעושים ככה, כן? עכשיו, בעצם התחלת בלבל את כולם, זה בעצם, אתה מבין, מויגי.
מי זה הרב הזה? הוא הרב
שעותניאל? הוא אחד מהרבים משעות עותניאל.
זה רעיון יפה, לא?
אבל השאלה היא, הוא אמר לי, זה מצוין בגמרות, זה הגיוני. אמרתי לו, אבל ביאנקי, אתה לא רוצה לפסוק לפי ראשונים? הוא אומר לי, מלא הכל הלך לאיבוד, כן, טוב. לא יודע. אני מעדיף להגיד שאני עושה כמו הרמב״ם. נשמע לי טוב, כן? אבל בסדר, ישבנו פה טוב עכשיו, הבנו את כל השיטות, את ה...
לא, דילגת על הכמה.
אה?
דילגת על הגרא ועל...
לא, על הגרא לא דילגתי. על הרג'ין והחבד דילגתי. בסדר, מה... אוקיי, אין לי ברירה, אני חייב, בסדר. אבל תראה, עשינו הכל. איתור, רב צבי שכטר, בעלי התוספות, שיטה מקובלת היום עשינו, נשאר רק שיטת רג'ין וחבד. מה שהסברתי, אתה עושה את הקשירה כמו היום בלבן, ורק אתה עושה את הקריחות באמצעות חלק, בסדר?
חוץ הראשון והאחרון, הקריחות הראשונות.
כן, מה שהם עושים זה שאם אתה יכול להסתכל פה, אתה תראה, אני באמת לא מספיק למדתי את זה בדיוק, אבל אתה מוזמן להסתכל, בסדר? יש להם מקורות, יש, כן, בבקשה, כן.
אתה אמרת
גם פחות חשוב. העיקר שיהיה לך תחלת, בסדר? כתוב בתורה, ונתנו על ציצית הכנף, שיהיה תחלת. בסדר? זה מה שכתוב. בסדר? אני יכול להגיד שהשיטה של תוספות, שאני יודע שזה מה שאתה עושה, היא הכי פחות יושבת טוב על הפסוקים ועל הגמורות. הכי פחות טוב. וזה תוספות, בסדר? דורי עולם, כן. אני יודע, דיוב של קולבסקי אמר לי, הוא בחר את עצמו, כי הוא אשכנזי, אז הוא עושה כמו הראשונים האשכנזים.
זה לא הסיבה.
זה לא הסיבה.
זה לא
הסיבה.
זה
לא הסיבה
שדיברת
את מוזר בעיניי מאוד.
לא אומר את זה כחוב, כיוון שאתה יכול להציג איתי חובת לבן על ידי המתחילות, אתה בטוח, מי אנחנו עושים את זה לכולה, נשים שניים מתחילות.
כן, אבל אתה, סליחה מה שאני אומר, אתה שוחט את כל הרעיון, אתה שוחט את הרעיון, כאילו, אי אפשר לדמיין את הרמב״ם כשאתה עושה שניים, שניים, ועושה כחוליות לבן בתחיל, לדמיין את הרמב״ם, צריך להכריע, אין מה לעשות. אז זה לא נורא, זה בסדר לבחור, כן?
בבית הם מחמירים ככל השיטות.
לא, אבל הרעיון שאתה מחמיר מניח שאתה מצליח לקיים את כל, אתה לא מצליח לקיים פה את כל השיטות. אבל אני אשאל אותך, האם אתה חווה, סליחה על השאלה הרגשית, המודרנית, ה-new age, בסדר? האם אדם שרואה שניים, שניים, וכל דבר אחר, הוא רואה את מה שהרמב״ם רצה שהוא יראה? הוא מצליח לראות את זה? לא. אני לא כל כך מבין את הרציונל הזה, בסדר? טוב, את רג'ין אתם תמחלו לי עכשיו שאני לא אסביר אותם, בסדר? מוכלים לי, בסדר. אוקיי. ומשאר שיטה אחת, נדבר על רג'ין בסוף, בסדר? רג'ין, יש הרבה מה לומר עליהם, בסדר? אוקיי, אז דברים מובנים? כולם איתי?
אתה רוצה להסביר את הגמרא?
כן,
מה השונה
בגמרא? הגרא שונה מהחינוך רק באופן שבו הוא מפזר את הקשרים בין החוליות, וזה אותו דבר כמו החינוך. עכשיו, הגרא גם לא מופיע בביאור הגרא, תסתכל מה המקורות שלהם, זה מופיע באיזה ספר, זה קצת קלות. זה אין פה מסורת מהגרא, זה לא מנהגי הגרא שאנחנו רגילים בהם, בסדר?
תגרה
לא יתחלת. זה מאוד יפה. אוקיי, אז תגרה.
אין לי רואה. זו סיבה שאנשים
חושב כמו זה, אני לא
יצא פעם מהרבה.
מה זה? זה לא יצא יחידה. יפה, יכול להיות.
כאן, גם כאן, כאן, אפשר להסכם על כמו שהמחות
חשובים. אבל מבחינת עידוד, מה שאתה חושב שזה לא יפה. יפה, אוקיי, בסדר. רב שמעון, אתה... אני לא שואל פה, בסדר, בסדר, אוקיי, אנחנו בסדר? אתם רוצים להתחיל את הגמרא הבאה? הגמרא הבאה מאוד קשה, אני מזהיר אתכם, מאוד. לא יודע אם מותר להתחיל אותה ברבע לעשר, זה משהו אולי איסור דורייתא, אבל כן.
אחרי זה אפשר להסביר לאותו אחד שעכשיו עושה את הפנוס הלורים, למה זה לא עובד? לא. בגלל אפשר להבין את זה. גם על זה, אם...
לא, אבל לא הסברתי טוב.
לא, אבל...
ממש, התאמצתי להסביר טוב, היה לי טלפונים על המקום.
אני לא יודע מדי שיטו. וגם, הכל הקטע, שאם אתה, כאילו, אתה מסתכל, לעשות 7 ו-6 ועוד 8, וזה אז מגיל 26 ו-39, ואנחנו חושב על זה, הוא לא יגיע ל... זה מה שאני חושב, הגבתי, בשבילו.
אוקיי. תעשה רק ככה. בסדר. אוקיי, אני מציע רק לקרוא את הגמרא, בסדר? ככה שלא... בואו נקרא אותה, נראה איך רש"י קורא אותה, ונשאיר לפעם הבאה להתעמק. בפעם הבאה אני רוצה להתעמק יותר בגמרא הזאת. בעיקר, הרמב״ם לא פסק את הגמרא הזאת, שתדעו, את הגמרא שאנחנו הולכים ללמוד. אבל בעל משכנת יעקב אמר, זו לדעתו, הגמרא הזאת היא הפצצה של הרמב״ם. הגמרא הזאת מובנת רק, הרמב״ם פה פותר את כל השאלות של תוספות והכל מובן. אז תיקחו את זה בחשבון. משכנות יעקב, זה בסימן ששלחתי לכם, אבל הרמב״ם עצמו לא מביא את הגמרא הזאת, למה זה סיפור? מה הסיפור? ההוא גברה, ומכסי גבימה וכולי אתכם תא. אנחנו בלמתת עמוד א' למטה, ובחור הולך עם תלמיד שכולה התחלת.
קורח.
קורח. קורח חשב שזה פתור. והוא, תראו מה הוא עשה, ורמי לה התחלת וגדילה מגדיל. מה בדיוק עשה האיש הזה? אז תראו מה אומר רשי. רשי אומר, כל הציצית הייתה גדיל ולא שיער בענף כלל. או בוא נעשה להבין את הטיפוס הזה. הטיפוס הזה, אז כאן מאלה עולה השאלה, אני אחרי כל השיטות אתה מתבלבלת, אבל יש עכשיו שתי שיטות עיקריות. שכתוב רמי תחלתה. יש לנו מחלוקת עקבית בכל הדף האחרון. אם שורים תחלת הכוונה
ציצית,
ציצית או אם הכוונה
תחלת,
תחלת. Okay. עכשיו לדעת רשי, תראו, הוא כותב רמי לתחלת ציצית, אז אני פחות יכול להסביר מה הטיפוס הזה עשה, כי הטיפוס הזה רואים גם את הלבן וגם את התחלת. אם אני קורא כמו הרמב"ם שרמי לתחלת, מה הכוונה? אז אם נקבל את ההסבר של רשי שגדיל המגדיל הוא לא שיער ענף, האיש הזה פשוט עשה קריחות, חוליות, תחלת, 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 ואז הוא לא נתן ללבן, מה לעשות?
להופיע.
להופיע, שלא יקלקל אותה, תלית שכולה תחלת. בסדר? במובן, תלית שכולה תחלת, וגם הציציות, רק לא רואים את הציציות שהם לא... זה לא ברור שככה רמב"ם קרא את הגמרא, אבל לפחות לפי רש"י, אני מדגיש, רש"י לשיטתו, שהמילה תחלת, הכוונה ציצית, לא תחלת, אבל לדעת רש"י הבעיה היא שהאיש הזה עשה רק חוליות וכריכות ולא עשה מה? לא השאיר ענף. מה זה? כנראה שם אין לו, הוא כותב כל התלית, התלית הייתה תחלת. אתה אומר למה זה רלוונטי? טוב, תשמע, הוא היה טיפוס רציני. אתה יודע כמה עולה תלית של כולה תחלת? אתה יודע איזה שורח זה, איזה... זה יותר ממרצדס, תאמין לי. אה? לא רלוונטי. לא, השאלה טובה מאוד. בעצם מה אתה אומר? אתה אומר כלל בתורת הספרות. הסבר שהסביר יותר טוב את כל הפרטים הוא הסבר מועדף, נכון? כלומר, לכאורה זה פרט מיותר. כלומר, אם רש"י אומר, הנושא של הסוגיה, זה לדעת רש"י נושא הסוגיה. אם אדם עושה גדיל, בלי שהוא משאיר, ענף מדינו. מה, אז אתה יכול להגיד, מה יש לי שרויו, כוח רויו? אתה עדיין צודק, כדאי לעשות לברר, האם יש קשר בין ההתנהגויות שלו. אבל, קודם כל, לדעת רש"י, מה קרה? אמר רב, יאי גלימה, ולא יאי התחלתה. רב אמר, וואו, זה באמת יפה, כן? אבל, מה זה לא יאי התחלתה לפי רש"י? הציצית לא טובה, למה? אומר רש"י, משום דאין בה ענף. אבל לדעת רש"י, ציצית חייבת ענף. דעת רב. אבא בר ברכה אמר, יאי גלימה ויאי תחלתה. גם הציצית שלו נהדרת, כן? אומרת הגמרא, במייקה מפלגי, רבא בר ברכה סבא, כתיב גדיל וכתיב תיל. היינו, יש לנו שתי פרשיות של ציצית בתורה. פרשה אחת בספר במדבר, שם כתוב, ונתנו על ציצית הכנף, תיל תחלת. פרשה השנייה שכתוב בה, גדילים, תעשה לך, כן? כנראה מה זה גדיל? גדיל זה צמא. אז ממילא הוא בא ואומר, אתה יכול לקשור את הציציות שלך או לפי ספר במדבר או לפי ספר דברים. מה נשמע מלשון הגמרא כאן? שלפי דברים שזה צמא, אז צמא עושים עד הסוף. אז עושים את הגומייה, נכון? את הקשר, נכון? אז אתה יכול הכל גדיל. אז היהודי הזה עשה כמו ספר דברים. אתה רוצה לעשות כמו ספר במדבר, בבקשה, אז תשאיר ענף, כן? אז או פתיל או גדיל. ורב סבר לעולם פתיל באינה. דיינו, הדרך לקשור ציציות זה כמו במדבר. איי, אז מה עושים עם גדילים תעשה לך? ואיי, גדילים למניין ההודעתה. זה בא ללמד אותי את מניין חוטי הציצית. איך אני לומד את מניין חוטי הציצית? גדיל שניים, כלומר אי אפשר לעשות צמא עם חוט אחד, כדי לעשות צמא חייבים לפחות שניים, שאני שם אחד בתוך השני, נכון? לא מחזיק, עדיף שלוש, אני יודע כשהבנות היו קטנות והיה ביום בשבוע שאני הייתי מוציא אותם, מי הייתי אומר להגיד בבית ספר שאבא הוא זה ש... תסרוק את הקומה היום באשמת אבא, כן? יום אבא, כן? אבל לפחות שניים צריך, אז גדילו שניים, גדילים זה שניים בריבוע, אז ארבע. גדילים למניין הודעת, גדיל שניים, גדילים ארבעה, עשה גדיל ופוטלאו מתוכו. שימו לב לביטוי הזה, מה צריך לעשות? לשלב אם כך את במדבר, לא אתה יכול לעשות או במדבר או דברים, אלא מה לעשות? לשלב אותם. אתה לוקח את הגדילים, שזה החוטים של ספר דברים, ואתה פוטל אותם, אבל אתה פוטל אותם, שימו לב לביטוי מתוכו, מתוכו, אין הכוונה פלומבה מסביב, אלא כמו שהגדיל קושר, העצמה נעשית מתוך עצמה, אז לא פלומבה חיצונית, אלא מתוך החוטים אתה עושה את הקשירה. זה כבר אני אומר לרמב"מיסטים שיש פה, זה הסיבה שצריך, ארי הלך, טוב, זה הסיבה שמה צריך? את החצי חוט. כלומר, לכאורה, תיאורטית, לפי הרמב"ם, מה באמת היינו צריכים לעשות? כל החוטים לבן, ואז מסביב לשים תכלת. אבל יש דין, בגלל גדילים, פוטלאו מתוכו, לכן מה אני צריך לעשות? שהוא יהיה בתוך החוטים. אבל אם אני אעשה חוט שלם תכלת, אז מה הרגתי לפי הרמב"ם? את ההבחנה בין הלבן לבין התכלת, כי אז הפכת התכלת לחלק מהענף, לכן הוא רק חצי. זה ההיגיון של הרמב"ם, אבל לדעת רש"י זה הנושא של הסוגיה כאן. כשבוא נקרא את רש"י בפנים, אומר רש"י, אני קורא, עשה גדיל מדלת חוטים, שישים דלת חוטים בחור התלית של יכפלם ויעשה מהם גדיל יהיו שמונה, פוטלאו מתוכו. יש ברש"י שני הסברים איך רש"י מפרש פוטלאו מתוכו. אותו חוט שקרח בו ימין המניין, שזה איך שהסברתי את זה עכשיו, ולשען האחרינה פוטלאו מתוכו תנא פתיל ענף למטה. כלומר, יש פה ברש"י שתי דעות איך להבין את הביטוי פוטלאו מתוכו. אם פוטלאו מתוכו הכוונה, אתה צריך לקשור אותו עם החוטים שבתוך הענף, עם אחד מחוטי הענף, או עם הכוונה שאתה צריך לוודא שיש ענף בכלל. רש"י, יש מקבילה לגמרא הזאת ביבמות, בדף ה' עמוד ב', ושם רש"י בוחר רבי רק את הפירוש השני. כותב רש"י ביבמות, אני קורא, הוא אומר כך, גדילין ארבע חוטים, דמיעוט גדילים שניים, וכתיב ונתנו על ציצית הכנף פתיל, אמרה תורה, עשה מהנח ארבע חוטים, גדיל אחד, דאב, כלומר, לו היה לי רק את דברים, אז מה הייתי אומר? ארבע חוטים. היות ויש לי את פתיל תחלת, אז מה למדתי, שמה צריך לעשות? לחבר אותם להיות... להיות אחד. גדילים גם יכולת להגיד, תעשה שתי צמות. לא, לא, אתה צריך לחבר אותם. את זה אני לומד מפתילים. דאבו לו חטא חוטים שתוכבן בכנף הבגד. הוא פוטלאו מתוכו שיהיו תלויים פתילים שלא יעשה כולו גדיל, אלא קצת גדיל וקצת ענף. כלומר, לדעת רש"י, שימו לב, הכוונה פתיל, שיהיו תלויים פתילים. מה הכוונה? פתיל, מה הכוונה? שיהיה ענף, שיראו פתילים, שיראו חוטים. אם אני שואל את רש"י, מה המקור לדעתך לזה שבציצית חייבים ענף, אז מה התשובה? המילה פתיל. ככה רש"י קורא את הפסוק. בסדר? יושב טוב בראש? בסדר. מי שזה לא יושב לו כל כך טוב בראש, זה תוספות. למה תוספות לא כל כך?
לא מילה שציצית בעצמה, יש משהו של חוטים.
מה זה עוד פעם?
מילה שציצית בעצמה.
יפה. זה בדיוק של התוספות. התוספות אומרים, אם לדעת רש"י, זה מה שהסוגיה מלמדת, יש לימודים אחרים בסוגיות אחרות, הרבה יותר מוצלחים גם. מה, מפתיל, תכלת, אתה לומד שצריך ענף לבן שמשתלשלים חוטים? זה לפחות מה שרש"י אומר בדעה השנייה, נכון? והתוספות, למשל, שואלים את זה בדיבור המתחיל, רק שנייה. לפני כן. כן, למשל, בדיבור המתחיל או גדיל או פתיל, אומרים תוספות, למה היא פרישית לאל, מפתיל שמינה דבאי בית חוטים תחלת? זוכרים תוספות כזה למתחילת עמוד א', שתוספות שאלו איך הגענו לשניים שניים? אז אחד מההצעות שלהם הייתה שהמילה פתיל פירושו שניים, כמו גדיל, פתיל עשוי משזירה של שני חוטים, אז פתיל כולל בתוכו שני חוטים. אז אומרים תוספות, למה צריך ללמוד את מספר החוטים מגדילים? תימא למספר החוטים מפתיל, הם ממשיכים ואומרים, ויש לומר, דענה משמר התמינה, כמעט בכלל פרשה כתיב גדיל, ובאידך כתיב פתיל, כלומר, למדתי שפתיל זה שניים, באמצעות זה שהגדילו הוא שניים, ומי הוא קשה? וזו השאלה שלך, מוישי. דפתיל מציצית נפקה דדרשינן לקמן אין ציצית אלא ענף. אבל למה צריך ללמוד את כל הדין הזה של הענף מהמילה פתיל? מה, זה פשוט נלמד מהמילה ציצית. זה פירוש, המילה ציצית זה צ'פחה של שערות, כן? ויש לומר, ואי צריך ציצית להשמועינן דלאחר עשייתן צריך לפרוד כדית לקמן. כלומר, מי שעושה כביסה אז הוא יודע מה קורה לחוטים. לא, לא לחבש במכונה, בסדר? זה נדבק. המילה, אז היא לא מלמד שצריך לייצר אותו כענף, אלא שצריך להקפיד כל הזמן להפריד בין החוטים. זה צריך שני לימודים, אבל תוספות אומרים, ובספרי דריש ועשו להם ציצית, שומע אני אעשה כולה גדילים, תלמוד לומר ציצית. הכיצד, כדי שתהיה גדיל יוצאת מן הכנף וציצית מן הגדיל. אז מה אני בעצם רואה? שיש לספרי באמת לימוד אחר לגמרי לכל הסיפור הזה, כלומר, מה שמאוד קשה לתוספות זה מה רש"י לוקח את סוגייתנו עם פתיל וגדיל ולומד שיש מקורות הרבה יותר טובים והם מכורה סותרים והם מהירים והברייתא קשיא לרבא בר בר חנה וקשה נמי לרב ודרש לאחא מפתיל ואתם דרש למי ציצית, כלומר זה מאוד מאוד נדחק להם, כן? עכשיו לגבי הפוטלאו מתוכו, בזה נסיים, אז התוספות פה אומרים פרש בקונטס שחוט של קרח מן המניין ולשון אחר פרש שיהיה פתיל, דיינו ענף משולשל למטה ויוצא מן הגדיל, ותימה מוישי לשיטתך, דענף כלה מציצית לקמן, ומתניתי פרשתי בעניין אחר שכפלו כאין פתילה, והיינו עייף לו מעייף, תראו את התוספות בלמד ח' עמוד א'. שם התוספות הגדול, התחלת אינה מעכבת הלבן, אז ממש בסוף, בסוף, בסוף התוספות, זו השורה האחרונה בתוספות הענק, זה כחמש שורות מסוף העמוד. אז התוספות שם אומרים ככה, ומה שאנו כופלים הדלת לחטא סמכינן אהד אמרינן לקמן רבך בר יעקב רמי דלת ואייף לו מאף ומאיילו בגלימה ואביק לו אדמר ברי דרבן אבית כדידן ופרש בקונטרס ודלא אביק לו ואותניה בספרי בית שאומרים אומרים דלת של צמר ודלת של תחלת ואם תאמר היא גוף המנהלת שצריך לחופלה איפה למדתי שצריך לשים ארבע ואז לכפול אותה אז אומר אומרים תוספות יאמר פרשינן עשה גדיל ופוטלאו מתוכו הנה המשפט מסוגייתנו היינו שצריך לפוטלו כאין פתילה שהיא כפולה ניחה אבל בקונטרס לא פירש כן אז בואו נסכם מה פירוש עשה גדיל ופוטלאו מתוכו כבר אמרתי לכם את הסוד איך הרמם כנראה פירש אותו אתה אמור לפתול אם את חלט אבל בגלל גדיל אם אתה צריך שלא יהיה חוט חיצוני אלא מתוך הענף רש"י פירש שהכוונה או זה או שחייבים ענף זה המקור לענף בלי זה הייתי חושב אין ענף זה המקור לענף ותוספות פה מציעים שהעשה גדיל ופוטלאו מתוכו זה הפוטלאו הכוונה תכפול אותו זה המקור לכך שאני שם את החוטים דרך חור ואז מה אני עושה? מכפיל את זה הכוונה עשה גדיל ופוטלאו מתוכו עכשיו תראו הגמרא הזאת מאוד עמומה מאוד כן אתם מרגישים את זה נכון? ומה שאנחנו נעשה בפעם הבאה היא עמומה משתי סיבות א' כי להרבה מהפרטים שרש"י ותוספות מתייחסים, תוספות שאלו את זה. יש מקורות אחרים שמלמדים את זה ויותר בהיר, יותר טוב, כן? ב' זה גם לא רוכב כל כך טוב על המילים, כאילו, מה רוכב פה? נעשה גדיל, פוטלאו מתוכו. מה שנעשה פעם הבאה, אנחנו נראה את המשכנות יעקב. זה קטע לא ארוך, לא צריך את כל הסימן. כמובן שמותר ללמוד כל הסימן. והוא שם ככה מציע איך לדעתו הרמב"ם קרא את הסוגיה הזאת, ואז אנחנו פשוט נמשיך בעמוד, בסדר? לילה טוב. תודה רבה.